זבחים דף קי"ט, מתחילים בעזרת השם בנקודתיים למעלה. במשך 369 שנים עמד המשכן בשילו עד אותו יום מר שבו נפטר אלי הכהן. ואז המשכן עזב את שילו ועבר לנוב, אחר כך לגבעון. באותו זמן השתנה המציאות ההלכתית של המשכן. למעלה במשנה, באו לנוב וגבעון, הותרו הבמות. בזמן שהמשכן היה בשילו, המקום היחיד איפה שהקריבו קורבנות היה רק במשכן שילו. באותו יום שהמשכן עבר לנוב ואחר כך לגבעון, היה מותר לכל אחד ואחד לעשות במה, במת יחיד, ולהקריב שם קורבנות. זה מה שקרה כשהמשכן היה בנוב וגבעון, כמו שראינו במשנה. שואלת הגמרא מנני, מי לי, מאיפה לומדים את זה, מה המקור? דתנו רבנן, פסוק בפרשת ראה, כותב, כי לא באתם עד עתה, אומר משה רבינו לעם ישראל, אל המנוחה ואל הנחלה. עדיין לא הגענו למנוחה והנחלה. מה פירוש מנוחה? מה זה נחלה? אומרת הברייתא, אל המנוחה זו שילה. אל הנחלה, ולנחלה זו ירושלים. למה חלקם? אתה להגיד מנוחה? אתה יכול להגיד גם על ירושלים וגם על שילה, לשון אחד. למה מחלקים אותם לשתי לשונות שונים? כדי ליתן היתר שיהיה מותר לעשות במות, במות יחיד, בין זה לזה, בין המנוחה, בין הזמן שמשכן היה בשילה, שאז היה אסור לעשות במות יחיד, לבין הזמן שבית המקדש הראשון נבנה, שגם אז היה אסור לעשות במת יחיד, אבל באמצע בין משכן שילה לבין בית המקדש הראשון, כשהיה המשכן בנוב וגבעון, היה מותר כן לעשות במת יחיד. אמר לריש לקיש לרבי יוחנן, אם באמת זה נכון שנוב וגבעון קיבלו מעמד כמו ששילה היה לו מעמד בזמן שהמשכן היה בשילה, אם כן, מעשר שני נמי ליתני, שיהיה כתוב שבנוב וגבעון מותר לאכול מעשר שני גם דווקא בנוב וגבעון, מקום שרואים משם את המשכן שעמד בנוב או בגבעון, רק שם מותר לאכול פירות של מעשר שני, ולא בכל ארץ ישראל. למה באמת מתי שהמשכן היה בנוב וגבעון היה מותר לאכול פירות של מעשר שני בכל ארץ ישראל? אמר לי, מעשר לומדים גזירה שווה שם מארון, מארון הקודש כילפי. פסוק אומר, והבאתם שמה עולותיכם וזבחיכם ואת מעשרותיכם ואת תרומת ידכם ונדריכם ונדבותיכם ובחורות בקרכם וצונכם. איפה יש פה את המילה שם? כתוב שמה. אחר כך ממשיך הפסוק ואומר, ואכלתם שם לפני השם אלוקיכם, ושמחתם בכל משלח ידכם, וגומר. אז זה כתוב לגבי מעשרות, את המילה שם. וכתוב גם כן את המילה שם בארון, ברית השם, ושמת שם את הארון. גזירה שווה, מה לומדים מהארון למעשר? כיוון דארון לא הווה, כיוון שבזמן של נוב וגבעון, הארון לא היה במשכן, 20 שנה זה היה בקריית יערים, אחר כך זה היה בעיר דוד. המעשר נמי לא הווי, לכן לא היה את הדין שצריך לאכול מעשר שני, דווקא מקום שרואים את המשכן כשהוא עמד בנוב או בגבעון. שואלת הגמרא, יחי, פסח וקודשים נמי, אז שגם פסח וקודשים לא יקריבו בנוב ובגבעון, ונלמד את זה, דשם שם מארון יאלפי, נלמד גזירה שווה מהמילה שם שכתובה לגבי פסח וקודשים לארון. אם אין ארון בנוב וגבעון, לא נקריב שם קורבן פסח וקודשים, אבל אנחנו כן נקרבנו קורבן פסח ושאר הקודשים שם. אומרת הגמרא, כן, אולי נאמר דכיוון דארון לא הווה, אינו נמי לא הוו, כיוון שהארון לא היה במשכן בזמן שהיה בנוב וגבעון, אז גם לא הקריבו שם קורבן פסח ושאר הקודשים, אבל זה לא נכון. אז לכן כל הלימוד הזה נופל, אלא לומדת הגמרא לימוד אחר, למה באמת מעשר שני לא נאכל בכל הרואה, כל מקום שיכלו לראות, את נוב וגבעון. אמר לי, דאמר לך, יש שאומר לך שמעשר שני אפשר לאכול מתי שמשכן בנוב או בגבעון, בכל מקום בארץ ישראל. אתה יודע מי זה? מה אני? רבי שמעון, זה הולך לפי דעת רבי שמעון. דאמר, אף ציבור, גם בקורבן ציבור, לא, גם בבמה ציבור, לא יקריבו אל הפסח וחובות הקבוע להם זמן, אבל חובות שאין קבוע להם זמן, אבל קורבנות חובה שאין להם זמן קבוע, מתי מקריבים אותם? הכה והכה, גם בבמת יחיד וגם בבמת ציבור, לא קרב. עכשיו, מעשר בהמה, זה אחד מהדוגמאות, שאדם חייב להביא קורבן מעשר בהמה. זאת אומרת שכשנולדו לו ולדות חדשים השנה הזאת, הוא מעביר אחד אחד, והעשירי מתקדש בקדושת קורבן מעשר בהמה. מה, יש זמן מסוים שצריך להקריב קורבן מעשר בהמה? לא. אז אם ככה זה חובה, אדם חייב לתת את המעשר בהמה, אבל לא קבוע לאיזה זמן מתי הם מקריבים. אז אם כן, לא היו מקריבים את זה באמת בבמה, בזמן של נוב וגבעון. אז אם כן, והתקש מעשר דגן למעשר בהמה. הקישו בין מעשר דגן למעשר בהמה, כמו שמעשר בהמה לא היו מביאים בנוב ובגבעון. ככה גם מעשר דגן, ככה גם מעשר דגן לא היו מביאים בנוב וגבעון. ואם כן, מובן למה באמת מעשר שני היה אפשר לאכול אותו בכל מקום בארץ ולאו דווקא בנוב ובגבעון. שאת הגמרא זרק לפי דעת רבי שמעון, מכלל דל רבי יהודה, שהוא סובר שחובת יחיד קרבה בבמת ציבור, כמו למשל קורבן חטאת, קורבן אשם של יחיד, אפשר להקריב בקורבן ציבור, חלוק על רבי שמעון. אז אם כן קרב, לפי דעתו, כן מקריבים קורבן פסח וקודשים בבמת ציבור, ומעשר שני היו מביאים דווקא לנוב ובגבעון. אומרת הגמרא, אין דאמר רב עדא בר מתנא, מעשר שני ומעשר בהמה נאכלים בנוב וגבעון, לדברי רבי יהודה. שואלת הגמרא, איך הם מגיעים לנוב וגבעון, והבאי בירה, צריך שיהיה בית המקדש, ארון, כדי שיהיה אפשר שם לאכול מעשר שני, כמו שכתוב, שצריך להגיע למקום שנקרא בירה, זה בית מקדש לכאורה. אומרת הגמרא, לא חייב להיות, ולאו תני רב יוסף, שלוש בירות אין? יש שלוש מקומות שנקראו בירה, שילה, ונוב וגבעון, ובית עולמים, בית המקדש. למעשה הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטיינמן מסביר למה באמת הם נקראו בירה. הרי הבירה אשר הכינותי נאמר על בית המקדש, אלא מכיוון ששרתה שם שכינה, זה גם כן נקרא בשם בירה. והוא אותו רב יוסף שהוא הביא את הברייתא הזאת, ששלוש מקומות נקראו בירה, הוא תנה לה והוא אמר לה. הוא הסביר שהברייתא מדוברת לפי איזה דעה? לאכילת מעשר שני ועליבא דרבי יהודה, שגם בנוב וגבעון אכלו מעשר שני, בכל הרואה איפה שראו את המשכן כשעומד בנוב או בגבעון, שם היה מותר לאכול מעשר שני. אז רואים אם כן, שבאמת לפי דעת רבי יהודה, אפשר לאכול מעשר שני בכל מקום שרואים משם את נוב, את המשכן בנוב או את המשכן בגבעון. עוד למדנו במשנה, באו לירושלים וכולי, שם כבר נאסרו במות יחיד, נאסרו בכלל הבמות של היחידים, וזהו, מאז ועלה לא היה יותר היתר של הבמות יחיד, ובית המקדש שהיה בירושלים היה נקרא נחלה. נחלה. לא באתם הדעת אל המנוחה ולנחלה, נחלה זה בית המקדש. אומרת הגמרא תנו רבנן, הפסוק אומר בפרשת ראה, כי לא באתם הדעת אל המנוחה ולנחלה. מה זה מנוחה ומה זה נחלה? אומרת הגמרא, מנוחה זה משכן שילה, נחלה זה ירושלים, בית המקדש. מה הראיה שנחלה זה ירושלים? ואומר על ירושלים, כתוב בפסוק, הייתה לי נחלתי, דהיינו עם ישראל שם הנחלה של, של בורא עולם, כאריה ביער, הם טורפים אחד את השני, כמו אריה ביער, מה שהיה בזמן של החורבן. אז אם כן, רואים שמדברים פה על נחלה, נחלתי. ואומר, פסוק הבא כתוב, העית צבוע נחלתי לי, וכי עם ישראל היא כמו עית צבוע, כמו עית שכולם, אוף שכולם שונאים אותו, כל העופות שונאים אותו. העית סביב עליה, וכי עם ישראל הם כמו עית שכל הטורפים רוצים לטרוף אותם. אז אם כן רואים שהמקום ירושלים שעליו הפסוק הזה מדבר נקרא נחלה, נחלתי. דברי רבי יהודה, זאת אומרת נחלה זה ירושלים ומנוחה זה שילה. רבי שמעון אומר, לא, בדיוק להפך, מנוחה זה ירושלים, נחלה זו שילה, מה הראיה שמנוחה זה ירושלים? ואומר, זאת מנוחתי עדי עד, המנוחתי, פה אשב כי הביטיה, בו אני רוצה במקום הזה. ואומר פסוק אחד קודם, על איזה מקום אני מדבר? כי בחר השם בציון, בירושלים. זה בעצם מנוחתי. הבית המקדש שנבנה בירושלים, היווה למושב לו. אז אם כן רואים שהמנוחה זה ירושלים. שואלת הגמרא, בשלמה למאן דאמר מנוחה זו שילה? היינו דכתיב אל המנוחה ואל הנחלה. קודם כל היה מנוחה בשילה, אחר כך נחלה בירושלים. אלא למאן דאמר מנוחה זו ירושלים, נחלה זו שילה? אז צריך ללכת לפי הסדר איפה שהמשכן היה בו, בית מקדש. קודם כל אל הנחלה ואל המנוחה. מי בא אלי? קודם נחלה שזה המשכן שילה, אחר כך מנוחה שזה ירושלים. עונה הגמרא, אך עיקר אמר, לא מבעיה מנוחה, דלא מתיתו, אלא אפילו לנחלה נמי לא מתיתו. רוצה להגיד, לא רק זה שלא באתם לבית המקדש, אז זה נקרא מנוחה, לא באתם עדת אל המנוחה, אל בית המקדש, ולא רק זה, אפילו לנחלה עוד לא באתם, אפילו לא למשכן שילה. אומרת הגמרא, תנא דבי רבי ישמעאל, עוד דעה, דעה שלישית, על מה זה מנוחה ומה זה נחלה, זו וזו שילה. ואם כן, משכן שילה כתוב כי לא באתם עדת אל המנוחה ולנחלה, ובכל זאת, אחרי שחרבה שילה, הסבור רבי ישמעאל שהיה מותר לעשות במות אחרי ששילה נחרב, בזמן של נוב וגבעון עד שנבנה ירושלים. מאיפה לומד את זה רבי ישמעאל? כי הרי ירושלים, אחרי שנחרב בית המקדש, גם כן פקעה ממנו הקדושה לפי דעתו. אבל רש"י פה מביא, מה שכתוב במסכת מגילה, שמעתי שמקריבים בבית חוניו בזמן הזה, כמו דעת רבי ישמעאל, שרבי ישמעאל סובר שבזמן הזה אין קדושה דווקא למקום של בית המקדש, אז אם כן היה מותר להקריב בבמות באותו זמן. וכמו שפקעה הקדושה מירושלים, ככה גם פקעה הקדושה אחרי שנחרבה שילה, ובזמן שנוב וגבעון היה מותר לעשות במות. ככה הולך לפי דעת רבי ישמעאל. רבי שמעון בן יוחאי אומר דעה רביעית, זו וזו ירושלים, גם מנוחה וגם נחלה, מסביר רש"י, ועד שנבנה הבית לא נאסרו הבמות, שלפי דעת רבי שמעון בר יוחאי היה מותר להקריב בבמה גם בזמן משכן שילה, חידוש גדול. אומרת הגמרא, בישתמה למאן דאמר מנוחה זו שילה, נחלה זו ירושלים, הנה מאיפכה, או שתגיד להפך, מנוחה זו ירושלים, נחלה זו שילה, היינו דכתיב אל המנוחה ואל הנחלה, זה שתי מקומות אחרים. אלא למאן דאמר זו וזו שילה, או זו וזו ירושלים, למה מחלקים את זה לשתיים? מנוחה ונחלה מבעיה לי. צריכים לכתוב, כי לא באתם עלתה, אלא מנוחה ונחלה. למה ואל הנחלה? באמת הגמרא קשה, זה באמת הערה יפה. עכשיו שואלת הגמרא עוד שאלה על אחד מהדעות. ויש למה למאן דאמר זו וזו שילה, אז זה מובן למה זה נקרא גם מנוחה וגם נחלה, משכן שילה, למה? למה זה נקרא המנוחה? דנחו מכיבוש. בזמן שהמשכן היה בשילה, זה אחרי שכבר גמרו לכבוש את ארץ ישראל. נחלה, זה מלשון שכל אחד קיבל חלק ונחלה בארץ ישראל, דפלגו אתם נחלות, חילקו שם את הנחלות, כל שבט ושבט איפה ינחל נחלה. נכתיב, ויחלק להם יהושע, ויפה להם גורל בשילה על פי השם, אז לכן קוראים למקום הזה שילה, נחלה על שם זה שכל אחד נחל את נחלתו בארץ. אלא למאן דאמר זו וזו ירושלים, אז איך אתה מסביר את מנוחה ונחלה? בשלמה נחלה, בסדר, נחלת עולמים. באמת הקדוש ברוך הוא נחל את המקום הזה לעולמים, את ירושלים. אלא מנוחה, מהי מנוחה? מה שייך לשון של מנוחה על ירושלים? אומרת הגמרא, מנוחת אהרון, שהאהרון קיבל מנוחה באותו זמן, דכתיב, ויהי כנוח אהרון. איפה כתוב כזה פסוק? רש"י אומר, לא מצאתי דבר כזה. אין כזה פסוק, חיפשתי ולא מצאתיו, ואם אינו בכתובים, יש לי מקרא אחר בדברי הימים בשלמה. הפסוק אומר, קומה השם אלוקים לנוחך, אתה ואהרון עוזך, שהאהרון היה לו מנוחה בירושלים. טוב. ובכן מנוחה, זה המנוחה של אהרון, שכל זמן שהוא עדיין לא היה בירושלים, הוא יטלטל ממקום למקום, קריית יערים, עיר דוד, הוא כל הזמן יטלטל, אבל ברגע שקבעו אותו בירושלים, שם הוא קיבל מנוחה, אהרון ברית השם. אומרת הגמרא, בישלמה למאן דאמר זו וזו ירושלים, גם מנוחה וגם נחלה. אז אם כן מובן, אבל שילה, אב השר יבמות. כמו שהסברנו, שלפי דעת רבי שמעון בר יוחאי, שסובר שגם מנוחה וגם נחלה זה הכוונה לירושלים, אז בזמן שהמשכן היה בשילה, היה מותר לעשות במות יחיד. אז אם כן, היינו דכתיב, ויקח מנוח, זה היה בזמן שהמשכן היה בשילה, מנוח. כתוב עליו שהוא לקח את גדי העיזים ואת המנחה והיה על הצור, על איזה אבן, והוא הקריב קורבן להשם על במת יחיד. אפשר להבין למה הוא הקריב בבמת יחיד בזמן שילה, בגלל שעדיין לא נאסרו הבמות. אלא למען דמר זו וזו שילה, שזה רבי ישמעאל, שגם מנוחה וגם נחלה זה שילה, שכבר היה, זה היה אסור להקריב בבמת יחיד. אז אם כן, איך מנוח הקריב קורבן בבמת יחיד בזמן שכבר היה את משכן שילה? ובמות, אבא אסירן, מה הביא כך מנוח? עונה הגמרא, הוראת שעה הייתה, המלאך אמר לו באופן פרטי שמותר לו להקריב היום בבמה. אומרת הגמרא, תנא דבי רבי ישמעאל כרבי שמעון בן יוחאי, דאמר זו וזו ירושלים, גם מנוחה וגם נחלה. ככה התלמידים של רבי ישמעאל למדו, וסימנך משחי גברא לגברי, רבי שמעון בר יוחאי משך את התלמידים של רבי ישמעאל שיאמרו כשיטתו. למדנו במשנה כל הקודשים וכולי. למעשה מה שהמשנה למדה אותנו על התקופה בהיסטוריה כשעם ישראל היו בארץ ישראל, היה זמן שהיה מותר להקריב בבמת יחיד, כל אחד היה יכול לעלות על ראש הגג של הבית שלו, לבנות שם במה כמו מזבח קטן, מזבח פרטי שלו, ולהקריב עליו קורבנות, זה נקרא במת יחיד. היה תקופה שהיה מותר במות יחיד, הותרו הבמות. לעומת אותה תקופות אחרות, למשל מתי שנבנה בית המקדש הראשון, שנאסרו הבמות, היה אסור לאדם להקריב קורבן בבמת יחיד. המשנה דיברה במקרה שאדם הקדיש קורבן בזמן שהיה מותר במת יחיד, והוא הקריב את הקורבן בחוץ בזמן שאסור להקריב בבמת יחיד. למעשה בשביל להבין את ההמשך של הגמרא, נקרא את הפסוקים שעוסקים בנושא הזה בספר ויקרא פרשת אחרי מות. ולפני שנתחיל את הפסוקים צריך לשים לב, יש זמן היתר הבמות ויש זמן איסור הבמות. יש זמן שהיה מותר לאדם להקריב קורבן בבמת יחיד, יש זמנים שהיה אסור לאדם להקריב קורבנות בבמת יחיד. זה דבר אחד. דבר שני, צריך לשים לב שיש הבדל מתי אדם מקדיש את הקורבן, ויש מתי אדם מקריב את הקורבן. זאת אומרת, יכול להיות מקרה שאדם הקדיש קורבן בזמן שהיה מותר הבמות, והוא הקריב את הקורבן בפועל בזמן שכבר נאסרו הבמות. וכאן צריך לשים לב מתי הבן אדם הקדיש את הקורבן ומתי הבן אדם הקריב את הקורבן. הפסוקים שמדברים על הקרבת קורבן מחוץ למקדש עוסקים בשלוש חלקים. חלק הראשון מדבר על אדם שמקריב קורבן שהוא הקדיש אותה בזמן שנאסרו הבמות, והוא גם הקריב אותו בזמן שנאסרו הבמות, הקריב אותו בחוץ כמובן, מדובר פה על הקרבה בחוץ. אחר כך יש פסוקים שמדברים על אדם שהקדיש קורבן בשעת היתר הבמות והקריב אותם בשעת איסור הבמות. ואחר כך יש עוד פסוקים שמדברים על ההעלאה, לא השחיטה אלא הכתרה. ופה לא ברור האם זה מדבר על זמן שאדם מקדיש את הקורבן בשעת היתר הבמות והקריב בשעת איסור הבמות, או שהוא הקדיש את זה גם בשעת איסור הבמות. וזה בעצם הגמרא עכשיו תדון. למעשה אנחנו נקרא עכשיו את הפסוקים כדי שאחר כך נגיע לזה בגמרא, בעזרת השם הדברים יהיו ככילורין לעיניים ברורים. הפסוק מתחיל ככה, ואנחנו מדגישים שכאן מדובר על פסוקים שמביאים את האיסור להקריב קורבן בחוץ במקרה שהקורבן הוקדש בשעת איסור הבמות והקריבו אותו גם כן בשעת איסור הבמות. ואז אומר הפסוק שיש גם לב, גם עשה וגם חיוב קראת. איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כסף או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה, בכל מקרה זה מחוץ למקדש, ולפתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם לפני משכן השם, אז התורה מתבטאת ביטוי חריף מאוד, דם ייחשב לאיש ההוא, דם שפך, סתם שפך דם, ונחרט האיש ההוא מקרב עמו. אז זה למעשה מדבר, אדם שהקדיש קורבן בשעת איסור הבמות, הקריב אותו בשעת איסור הבמות ויש לו חיוב קראת. הפסוקים הבאים עוסקים, אדם שהקדיש קורבן בשעת היתר הבמות והקריב אותם, שחט אותם בשעת איסור הבמות. הפסוקים האלה מדברים רק על שחיטה, לא על ההכתרה. למען אשר הביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זובחים על פני השדה, הוא הקדיש את הקורבן על פני השדה כשעדיין היה מותר הבמות. והביאום להשם אל פתח אוהל מועד, כי עכשיו כבר נאסרו הבמות. אל הכהן, וזבחו זבחי שלמים להשם אותם, ואז הפסוק אומר, וזרק הכהן את הדם על מזבח השם פתח אוהל מועד, והקטיר החלב לריח ניחוח להשם. ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים, הכוונה לשדים, אשר הם זונים אחריהם, חוקת עולם תהיה זאת להם לדורותם. אז למעשה, שלושת הפסוקים שעכשיו קראנו, עוסקים באדם שהקדיש קורבן בשעת היתר הבמות, והקריב אותם בחוץ, שחט אותם בחוץ, בשעת איסור הבמות. ואז התורה מביאה עוד שתי פסוקים, שמדברים רק על אקטרה, דהיינו ששורפים את הבשר, שורפים את החלק של הקורבן שמיועד לאקטרה על המזבח. לא ברור בפסוק האם זה מדבר על קורבן שהוקדש בשעת היתר הבמות והקריב אותו בשעת איסור הבמות, או שהוא הוקדש בשעת איסור הבמות גם והקריב אותו בשעת איסור הבמות בחוץ. מה שכן, הפסוקים האלה מדברים על אקטרה בלבד, לא על שחיטה. ועליהם תאמר, איש איש מבית ישראל ומן הגר אשר יגור בתוכם, אשר יעלה עולה או זבח, כוונה העלאה, אז הכתרה. ואל פתח אוהל מועד לא הביאנו לעשות אותו להשם, פה יש עוד פעם קרת ונחרט האיש ההוא מעמיו. עכשיו השאלת השאלות כאן של הגמרא היא, האם החיוב קרת הזה של העלאה בחוץ עוסק גם בקורבן שהוקדש בחוץ שהוקדש בשעת היתר הבמות, והקריבו אותו בשעת איסור הבמות, או שמדבר רק במקרה של קורבן שהקדישו אותו בשעת איסור הבמות והקריבו אותו בשעת איסור הבמות. ונראה את זה בעזרת השם בגמרא. אמר רב כהנא, לא שנו מה שלמדנו, כל הקודשים שהקדישו אותם בשעת היתר הבמות והקריבו אותם בשעת איסור הבמות, שיש בהם רק עשה ולא תעשה ואין בהם קראת, כל זה לא נאמר אלא בשחיטה. כי הפסוק שמדבר על קורבן שהקדישו אותו בשעת היתר הבמות והקריב אותו בחוץ בשעת איסור הבמות, מדבר על שחיטה. אבל בהעלאה, דיינו בהקטרה, קראת נמי מחייב. הוא יהיה חייב גם כן קראת. איזה קראת? על השתי הפסוקים האחרונים שהזכרנו, שמדברים על ההעלאה, שם כתוב חיוב קראת, ורב כהנא לומד שזה מדבר במקרה שאדם הקדיש את הקורבן בשעת היתר הבמות והקריב אותו בשעת איסור הבמות. דאמר קרא, כשהפסוק מתחיל את החלק השלישי שהבאנו בפסוקים, כתוב שמה ועליהם תאמר, אז דורש רב כהנא שעליהם זה מלשון על עם עין, דהיינו על המקרה הקודם שדיברנו עליו, שאדם מקדיש את הקורבן בשעת היתר הבמות והקריב את זה בשעת איסור הבמות, כי הרי הבאנו שלוש חלקים בפסוקים שם, החלק השני מדבר במקרה שאדם מקדיש את הקורבן בשעת היתר הבמות והקריב אותו בשעת איסור הבמות, ועליהם, על המקרה הזה, תאמר שכל זה מדובר שהוא לא חייב קראת אם הוא רק שחט את הקורבן בחוץ. אבל אם הוא גם העלה את הקורבן בחוץ, אז הוא כן יהיה חייב קראת. על הסמוכים תאמר, שואת הגמרא, מה תקיף לרבה, מי כתיב עליהם תאמר עם עין? ועליהם כתיב, אליהם מלשון לבני ישראל, ואליהם קרינן, קרינן. זה שאלה אחת שיש לו. ועוד, שאלה נוספת, טניה, יש לנו ברייתא מפורשת שאומרת שזה לא נכון. קורבן שהקדיש אותו בשעת היתר הבמות, והקריב אותו בשעת איסור הבמות, לא משנה אם שחטו אותו בשעת איסור הבמות, או שאפילו העלו והקטירו אותו בשעת איסור הבמות, בכל מקרה, קראת אין. איפה הברייתא אומרת את זה? ארבעה כללות היה רבי שמעון אומר בקודשים. היה ארבע כללים שרבי שמעון למד בקורבנות. כלל ראשון, הקדישה בשעת איסור הבמות ושחט ואלה בשעת איסור הבמות בחוץ, שזה המקרה האותנטי של הקרבה בחוץ, שאדם מקריב קורבן מחוץ למקדש וגם הקדיש את הקורבן מחוץ למקדש בשעת איסור הבמות, גם כשהוא הקדיש את הקורבן היה אסור לו להקריב את הקורבן בחוץ, גם כשהוא הקריב בפועל את הקורבן בחוץ היה איסור להקריב את הקורבנות בחוץ. במקרה כזה אדם חייב על מצוות עשה לא תעשה וקראת, זה מקרה אותנטי של הקרבה בחוץ. הרי אין בעשה ולא תעשה ויש בהן קראת. המקרה השני זה המקרה שעליו אנחנו כעת עוסקים. הקדישן בשעת היתר הבמות ושחט והעלה, זה הדגש הגדול, גם אם הוא העלה והקטיר בשעת איסור הבמות, הרי אין בעשה ולא תעשה ואין בהן קראת. זאת אומרת, הברייתא אומרת בצורה ברורה, שאם אדם מקדיש קורבן בשעת היתר הבמות ואחר כך שחט בשעת איסור הבמות, ואפילו אם הקטיר בשעת איסור הבמות, אין חיוב קראת. אז זה מפורש סותר את דברי רב כהנא. טוב, נראה עוד שתי כללים של הברייתא של רבי שמעון. הכלל השלישי, הקדישן בשעת איסור הבמות ושחט ואלה בחוץ בשעת היתר הבמות, שזה המקרה ההפוך, שהוא הקדיש את הקורבן בשעת יסור הבמות, והוא הקריב אותו בחוץ בשעת אתר הבמות, אז הוא חייב, הרי אין בעשה, למה? כי למה חיכית ולא הקרבת את הקורבן בצורה מיידית בשעת יסור הבמות בפנים? העצם זה שהוא התעכב ולא הקריב את הקורבן מיד, הוא חייב במצוות עשה, אבל אין בהן לא, בלא תעשה, וכל שכן שאין שם חיוב קראת, מכיוון שהוא הקריב את הקורבן בחוץ בשעת אתר הבמות. המקרה הרביעי והקל ביותר הוא ברגע שהקדישן את הקורבנות בשעת היתר הבמות ושחט ועלה בשעת היתר הבמות. במקרה הזה הוא יהיה פטור מכלום, לא יהיה חייב לא בעשה, לא בלא תעשה ולא בקרת, מכיוון שזה הכל היה בזמן שהיה מותר להקריב בבמה, אז אין חיוב משום הכתרה מחוץ למקדש. בכל אופן, טיובת הרב כהנא, שהוא למעשה אמר שאם אדם מקדיש קורבן בשעת היתר הבמות והקריב בשעת איסור הבמות, זה שהוא פטור מקרת, זה מדבר רק אם הוא שחט מחוץ למקדש. אבל אם הוא העלה והקטיר מחוץ למקדש, הוא כן יהיה חייב קרת. כאן אנחנו רואים במקרה השני, בצורה ברורה, שגם אם הוא העלה בחוץ, בכל זאת הוא לא יהיה חייב קרת. טיובתא זה באמת קושייה אדירה. ובאמת על מה הולך החלק השלישי של הפסוקים שהזכרנו? זה מדובר על עצם המושג של איסור הבמות. זה לא קשור דווקא לעניין של אדם ש... זה לא מדבר במקרה שאדם הקריב קורבן בשעת, שאדם הקדיש קורבן בשעת היתר הבמות והקריב אותו בשעת איסור הבמות, לא. מדובר פה אדם שהקדיש את הקורבן גם כן בשעת איסור הבמות, ואם הוא העלה אותו בחוץ בשעת איסור הבמות, הוא יהיה חייב על קרת, על עצם זה שהוא העלה בחוץ, ועל זה מדברים הפסוקים האלה. ואלו קודשים וכולי, המשנה הביאה דוגמאות של קורבן, של עבודות שחייבים לעשות אותם דווקא בבמה גדולה בבית המקדש, ולא עושים אותה בבמת יחיד. שמיכה למשל שנסמכים על הקורבן וכולי, עכשיו הגמרא מביאה מקור לכל אחד מהם, מאיפה אנחנו יודעים שלא עושים את העבודה הזאת בבמת יחיד. שמיכה, מאיפה אנחנו יודעים שלא נסמכים ונשענים על ראש הקורבן כשמקריבים קורבן בבמת יחיד? נכתיב לפני השם ושמח, דווקא כשמקריבים קורבן לפני השם במשכן, אז צריך שמיכה, אבל לא בבמת יחיד. שחיטת צפון בקודשי קודשים, איפה לומדים שזה לא שייך בבמת יחיד, שלא צריכים דווקא לשחוט בצפון הבמה? דכתיב צפונה, דווקא לפני השם, שמקריבים בבמה גדולה. מתנות סביב, שצריך להקיף, לתת מתנות מסביב כל המזבח, זה נאמר דווקא בבמה גדולה, במקרה הכי פחות, או בבית המקדש, אבל לא בבמת יחיד. מאיפה לומדים את זה? דכתיב, הפסוק אומר, וזרקו את הדם על המזבח סביב, אשר פתח אוהל מועד. דווקא המזבח שהוא פתח אוהל מועד ולא בבמת יחיד. תנופה, מאיפה לא מי שצריך להניף את החזה ושוק של קורבן שלמים, תודה. צריך לעשות תנופה, כל העניינים שיש בהם תנופה, דווקא בבמת ציבור ולא בבמת יחיד. תכתיב, והניף הכהן דווקא לפני השם ולא בבמת יחיד. הגשה שצריך להגיש על המזבח, מאיפה לומדים שזה שייך דווקא בבמה גדולה? תכתיב, הפסוק אומר, לפי איך שאנחנו גורסים פה, והגישה אל המזבח. רשי גורס, הפסוק אומר, וזאת תורת המנחה, הקרב אותה בני אהרון לפני השם לפני המזבח, דווקא לפני השם. רק שם צריך הגשה. זהו, זה למעשה לפי הדעה שסוברת שיש מנחה בבמה, יש הגשה. המשנה מביאה דעה שחולקת על הדעה הזאת, וסוברת שאין הגשה, שאין מנחה בבמה. רבי יהודה אומר אין מנחה בבמה. אומרת הגמרא, אותו רבי יהודה שסובר שלא מקריבים מנחה מסולת בבמת יחיד, הוא סובר שגם לא מקריבים עופות בבמת יחיד. אמר רב ששת, לדברי האומר יש מנחה בבמה, יש עופות, קורבן עופות בבמת יחיד. לדברי האומר אין מנחה בבמה, גם אין קורבן עופות בבמת יחיד. למה? כי כשכתוב זבחים, ממעטים מזה זבחים ולא מנחות, אותו מיעוט זה גם זבחים ולא עופות. עוד למדנו במשנה, וכהן, דווקא כהן מקריב קורבן, זה נאמר דווקא בבמה גדולה, לא בבמת יחיד. מה המקור לזה שבבמת יחיד לא צריך דווקא שהכהן יעשה את העבודה? דכתיב, וזרק הכהן, בהמשך של הפסוק שם כתוב, את הדם על מזבח השם פתח אוהל מועד, דווקא כזה מקום שהוא פתח אוהל מועד ולא בבמת יחיד, שם לא צריך דווקא כהן. בבמת יחיד. זאת אומרת, אדם מישראל יכול אפילו להקריב קורבן בבמת יחיד. זה לגבי כהן. בגדי שרת. אם כהן כבר כן מקריב בבמת יחיד, הוא לא חייב להקריב בבגדי שרת. שכתוב לשרת בקודש, הכוונה במשכן דווקא. שם דווקא צריך בגדי כהונה. וכלי שרת, לא חייבים דווקא כלים שהתקדשו בקדושת כלי שרת בשביל הקורבנות בבמת יחיד. שכתוב בפסוק, אשר ישרתו בם דווקא בקודש, במשכן, ולא בבמת יחיד. ריח ניחוח, זה שצריך להביא את הקורבן כשהוא עדיין לא ניצלה, כדי שיהיה ריח ניחוח של הצליה על המזבח עצמו, זה נאמר בבמה גדולה ולא בבמת יחיד. מה מקור לזה? הפסוק שהבאנו קודם, לגבי זריקה, לגבי כהן. הפסוק שמה אומר, וזרק הכהן את הדם על מזבח השם פתח אוהל מועד והקטיר החלב לריח ניחוח להשם. זה דווקא נאמר פתח אוהל מועד, שם דווקא צריך ריח ניחוח. אבל בבמת יחיד לא חייבים דווקא שזה יהיה לריח ניחוח. אפשר להביא אותו אחרי שהוא ניצלה למטה, להעלות את שאר ההקרבה שלו על המזבח, על הבמת יחיד. מחיצה, זה שצריך לעשות מחיצה באמצע הגובה של, זאת אומרת, בגובה של המזבח, היה את החוט הסקרה. זאת אומרת שהיה מפריד בין החלק התחתון של המזבח לחלק העליון, כדי לדעת בקורבנות שצריך לעזות בחלק התחתון של המזבח, לעזות מתחת לחוט הסקרה בחלק העליון, לעזות מעל חוט הסקרה. זה נאמר דווקא בבמה גדולה ולא בבמת יחיד. בבמת יחיד לא משנה איפה שאתה מזה את הדם, הכל בסדר. מה המקור לזה? לכתיב, הייתה הרשת עד חצי המזבח, דווקא המזבח הידוע עם אי הידיעה, דווקא המזבח שהיה בבמת ציבור, צריך לעשות, צריך לעשות מחיצה באמצע הגובה ולא בבמת יחיד. ריחוץ ידיים, צריך לרחוץ ידיים ורגליהם לפני שמקריבים קורבנות, מהכיור או על כל פנים לרחוץ ידיים ורגליים, זה נאמר דווקא בבמת ציבור ולא בבמת יחיד, מה המקור לזה? גם זהו בקרבתם אל המזבח ירחצו, דווקא המזבח עם מי הידיעה צריכים רחיצת ידיים ורגליים. אומרת הגמרא, מה רבי בר חמא? ופה למעשה יש את הגרסה שרשי גורס, מובא בגיליון השס. את המשך הדברים נראה את זה לפי הגרסה הזאת של רבן של ישראל, רשי הקדוש. אמר רמי בר חמא לא שנו, מה שאמרנו שצריך דווקא מחיצה בבמה גדולה ולא בבמת יחיד, זה נאמר, אלא בקודשי במה גדולה, שהקדישו את הקורבן לשם שהקריבו את זה בבמה גדולה, ובפועל הקריבו את זה בבמה גדולה. אבל בקודשי במה קטנה וקרבינו בבמה גדולה אין חיצוי. אם אדם מקדיש קורבן על מנת שיקריב את זה בבמת יחיד, בסוף יקריב את זה בבמה גדולה, במה ציבור, שם לא חייבים דווקא לעזות את הדם למעלה או למטה, אם זה נאמר קורבן עולה שצריך בדרך כלל לעזות את הדם שלו בחלק התחתון של המזבח, אין בעיה אם מקריבים את זה בחלק העליון של המזבח, אם זורקים את הדם בחלק העליון של המזבח, מכיוון שיקדישו את הקורבן לשם שיקריבו אותו בבמת יחיד. כך חידש רמי בר חמא. אבל בקודשי במה קטנה וקרבינו בבמה גדולה, כמו שאמרנו, אין חיצוי, אין את התורה של המחיצה. שואלת הגמרא, מטיב רבה, יש לי קושייה, אומר רבה, חזה ושוק שמניפים בשלמים או בקורבן תודה ומביאים את זה לכהן. חזה ושוק ותרומת לחמי תודה, הרי ביחד עם קורבן תודה הם מביאים 40 לחמים, 10 מכל סוג, היה 4 סוגים, 4 כפול 10, 40 לחמים, מכל סוג וסוג הם מביאים תרומה אחת לכהנים. אז התרומה הזאת של הלחם, זה הם נוהגים בבמה הגדולה, גם אם הם הוקדשו לשם שיקריבו אותם בבמה קטנה, הם נוהגים בבמה גדולה, והם נוהגים בבמה קטנה. אז רואים מכאן שכמו שתנופת חזה ושוק, ותרומת לחמי תודה, נוהגת אפילו בקודשים שהוקדשו לשם שיקריבו אותם בבמה קטנה, אם בפועל הקריבו אותם בבמה גדולה, אז אותו דבר גם חיצוי, דיינו שהמחיצה צריכה להיות בגובה של המזבח כדי שיזרוקו את הדם דווקא במקום הנכון או למעלה, ואם צריך או למעלה או אם צריך אז למטה. זה גם כן נאמר כשהקדישו את הקורבן על מנת שיקריבו אותו בבמת יחיד, אם בסוף יקריבו אותו בבמת ציבור, כמו שאנחנו רואים לגבי תנופת חזה ושוק, שלמרות שהקדישו את הקורבן על מנת שיקריבו אותו בבמת יחיד, אם בפועל יקריבו אותו בבמת ציבור, צריך תנופת חזה ושוק ותרומת לחמי תודה. אומרת הגמרא, אימה נוהגים בקודשי במה גדולה, דווקא בקורבן שהוא קדש על מנת שהקריבו אותו בבמה גדולה, והם נוהגים בקודשי במה קטנה, הם לא נוהגים בקורבן שהקדישו אותו על מנת שיקריבו אותו בבמה קטנה. אם בסופו של דבר הקריבו קורבן שההקדשה שלו הייתה לשם במה קטנה, הקריבו אותו בבמה גדולה, באמת לא יהיה צריך שם תנופת חזה ושוק ולא תרומת לחמי תודה, כמו שלא צריך חיצוי מחיצה באמצע המזבח, בדיוק כמו שאמר רמי בר חמא. זה לשון אחד. איקא דאמרי אמר רמי בר חמא, לא שנו אלא בזמן במה גדולה, בזמן שהיה אסור במות יחיד והיה מותר להקריב דווקא בבמה גדולה, דווקא על זה נאמר שחייבים לעשות מחיצה באמצע הבמה. אבל בזמן במה קטנה, דיינו בזמן שהיה מותר במות יחיד, אז גם קורבן שהוקדש לבמה גדולה, אף אגב דקרבינו בבמה גדולה אין חיצוי. גם אם הוא הקדיש קורבן לשם במה גדולה והקריב אותו בבמה גדולה, אין דין תורת מחיצה. זה חידוש, בזמן שמותר במות יחיד אין דין מחיצה, צריך לעזות את אדם דווקא למטה או למעלה. בסדר. שואלת הגמרא, מה טיב רבה? חזה ושוק ותרומת לחמי תודה נוהגים בבמה גדולה ואין נוהגים בבמה קטנה. אז רואים מכאן שכמו שחזה ושוק, תנופת חזה ושוק, נוהגים בבמה הגדולה, הם נוהגים גם בזמן היתר הבמות. אז אם כן, רואים מכאן שאותו דבר גם המחיצות נוהגים בבמה גדולה גם בזמן היתר הבמות הקטנות. אז קשה על רמי בר חמא שאמר שכל הדין הזה, כל הדינים המיוחדים של במה נאמרו דווקא בזמן איסור הבמות, אבל לא בזמן היתר הבמות. כאן אנחנו רואים שאפילו בזמן, גם בזמן היתר הבמות, נהג ההלכה הזאת של תנופת חזה ושוק. אומרת הגמרא, אימא, נוהגים בזמן גדולה ואין נוהגים בזמן קטנה. הדינים האלה של תנופת חזה ושוק נוהגים דווקא בזמן שיש במה גדולה והבמות היחיד נאסרו, וזה לא נוהג בזמן במה קטנה, בזמן שמותר במות יחיד, באמת אין את הדין של תנופת חזה ושוק, כמו שגם אין את הדין שצריך דווקא לעזות את הדם תחת למחיצה, זאת אומרת למטה מהמחיצה או למעלה מהמחיצה, כי בזמן שמותרים במות יחיד, אז אין את הדינים המיוחדים ששייכים דווקא בבמה גדולה. אומרת הגמרא, פליגה, עכשיו אנחנו חוזרים לגרסה של הגמרא, שתי שורות מלמטה, ופליגה דרבי אלעזר, רש"י מסביר שלפי הלשון שלו של רש"י, שתי הלשונות של רמי בר חמא חלוקים על דעת רבי אלעזר. דאמר רבי אלעזר, עולת במת יחיד, קורבן עולה ששחטו אותו בבמת יחיד, שהכניסה אחרי השחיטה בפנים לבמת ציבור, אומר רבי אלעזר, קלטו המחיצות לכל דבר, מעכשיו יש לו את הקריטריונים של במת ציבור, אפילו שהוא נכנס לבמת ציבור אחרי שחיטה. למעשה, הדברים של רבי אלעזר חלוקים לגמרי על רמי בר חמא, כמו שרש"י כותב, על שתי הלשונות של רמי בר חמא, כי לומדים מכאן שבשעת היתר במה, לא השתנה דין של במה גדולה מהלכתה, גם בזמן של היתר הבמות הקטנות, במות יחיד. וזה למעשה לא תואם עם דברי רמי בר חמא לפי שתי הלשונות. עד כאן השיעור על דף קוף יוטט.